שנקרא קטע קטע מדברי רבותינו בחשיבות התפילה כהלכה. רבנו משה קורדברו כותב, צריך לחתוך האותיות בתפילתו ובתורתו, להורות חילוק בין אות לאות, כדי שתהיה אבנים שלמות תבנה. והילר אינו בונה בניין אבנים שלמות, משום שאין לו חיתוך אותיות. זאת אומרת, אדם שרוצה שהתורה שלו תהיה שלמה, שהמקרא שהוא מוציא בשפתיו יהיה בשלמותו, חייב לחתוך כל עוד בפני עצמה. יסוד ושורש העבודה, הוא כותב גם כן דברים דומים לזה, כשהאדם מוציא מפיו התיבה באותיותיה כתיכונה, מנענע כל העולמות העליונים התלויים בהם. אך כשאין האדם נותן דעתו וליבו אל הרגשת המבטא היטב, הוא מחליף תיבה זו לתיבה אחרת שאינה כלל בתיכון סדר התפילה, וגורם פגמים גדולים רחמנא ליצלן באותן העולמות העליונים החדושים התלויים באותן האותיות של תיבה זו, כנזכר בזוהר הקדוש. יסוד ושורש העבודה, שער ג' פרק ב'. שבוע שעבר אמרנו שאנחנו נתחיל בעזרת השם ללמוד על האותיות. אמרנו שכדי שאדם יאמר פסוק כהלכה כמו שצריך, הוא צריך שיהיה לו ארבע יסודות. יסוד ראשון זה האותיות, בלי זה אנחנו לא מתחילים כלום. עם האותיות אנחנו לא נדע לבטא אותה כמו שצריך, העיקר חסר. אחרי האותיות אנחנו צריכים ללמוד על הדגשים, כי יש אותיות שיש להם שני סוגי מבטא, וגם בשאר האותיות שאין להם שני סוגי מבטא יש דגש חזק, והרבה פעמים הדגש החזק משנה לגמרי את המשמעות של המילה. אחרי שנלמד על הדגשים, אנחנו צריכים ללמוד על התנועות, איך להניע כל אות לפי הניקוד שלה. לאחר מכן נצטרך ללמוד על ההתאמה, שאמרנו שההתאמה כוללת שני דברים. ההתאמה במילה עצמה, איפה להרים מעט את הטון, האם בסוף המילה שזה נקרא מלרע או פסט לפני כן, וכן כשרוצים לומר פסוק שלם, כיצד לפסק אותו לפי טעמי התורה הקדושה. בסדר? אמרנו שנתחיל באותיות, היום נשתדל ללמוד מהאות א' עד האות כ', ולא נדר. כל אות נגיד מה המבטא האמיתי שלה ומה ההוכחות לכך. אין לנו מטרה לומר שככה האות האמיתית כדי לומר שאחד ושלום אחרים טועים, זה לא משנה לנו מה אחרים, אלא המטרה היא שאנחנו נדע לשמור על המבטא שקיבלנו מאבותינו, שהוא מיוסד על הדפז בלי רעור, שאנחנו נדע לשמור עליו, שאנחנו נדע להשתמש בו, והתפילות שלנו יעלו לרצון ולא יהיה לנו ספק בדבר, אלא כל עוד נדע לומר 100%, ככה משה רבנו השלום ביטא, ככה רבותינו הגאונים ביטאו, ככה רבותינו הראשונים ביטאו, ככה האחרונים ביטאו, וככה גם אנחנו נזכה לבטות. אמרנו שכדי לדעת, ההוכחה הפשוטה, הדרך הכי פשוטה להגיע להוכחה של המבטא האמיתי, מתחיל במושא האותיות. אמרנו שבספר יצירה שמיוחס או לאדם הראשון או לאברהם אבינו או לפני, לפחות לפני רבי שמעון בר יוחאי, שם מוזכרים חמישה מוצאות הפה שלפיהם אנחנו נוכל לדעת לפחות כל אות באיזה כלי בפה מוציאים אותה. לאחר מכן יש לנו את דברי רס"ג, רב סעדיה גאון, ורבי דונש בן תמים, שמדבריהם מוכח שבלשון הקודש אין שום אות דומה לחברתה, אין שום אות שמורכבת משתי אותיות, וגם מוכח מדבריהם, הם אומרים את זה, שיש שלוש אותיות בעברית שאין אותם בערבית, שזה הם אותיות ו' רפויה, ג' דגושה, פ' דגושה, ויש שלוש אותיות בערבית שאין אותם בעברית, שהם הג'ימל והסדים, הנקודה למעלה, שמבטאים את זה כמו דור כזה, ויש להם עוד אות, פא, גם כן משהו גס ועבה כזה שנמצא אצל הערבים, ואין את זה אצלנו. משמע שכל שאר האותיות שווים. אי אפשר לומר ולא ייתכן לומר שממות רס"ג ועד היום המבטא הערבי השתנה. כי המבטא הערבי אין שום סיבה שהוא ישתנה. קודם כל זה לא ארץ אחת, זה ארצות רבות. דבר שני, למה שהוא ישתנה? אצלהם זה שפת הדיבור שלהם. שפה שהיא שפת דיבור, היא יכולה להשתנות במילה, בכמה מילים מסוימים, אבל לא בצורה מהותית. לעומת זאת, שפתנו בגלות היא לא הייתה שפת האם שלנו, היא הייתה שפת האב שלנו. שפת האם הייתה השפה המדוברת. אם זה בארצות שמדברים צרפתית, צרפתית, ספרדית, ספרדית, אנגלית, אנגלית, רוסית, רוסית, ערבית, ערבית, תימנית, תימנית, פרסית, פרסית. רק כשבאו אחר כך ללמוד תורה, ללמוד חומש, התחילו ללמד אותם את מבטא אותיות לשון הקודש. אבל אחרי שהתרגלו כבר לשפה זרה, לא, הם לא הצליחו להשתלב עם כל האותיות החדשות. בשפה הערבית, זה השפה, כמו שהיא הייתה, ככה היא תהיה. עוד סיבה שהשפה הערבית לא תשתנה במהותה. אצלנו, אנחנו משעבדים את השפה שלנו לאותיות שלנו. זאת אומרת, השפה נמצאת בעצם בתנ"ך, אנחנו משעבדים את השפה שלנו לפי התנ"ך. אצלהם אין דבר כזה. השפה המדוברת היא השפה המדוברת. מה זה משנה? אני אתן לכם דוגמה. אצלנו היום, כשאבותינו עלו, כל יהדות המזרח שעלתה מארצותיה, הפקידו את בניהם בידיהם של אשכנזים. ראו את האשכנזים בתור מורי הדרך שלהם, כל המורים בבתי הספר אשכנזים, כולם לימדו איך אומרים קוף, בדיוק כמו שאומרים כף. למשל, מה זה יצר? שהיום כל המדינה, במקום לומר שקל, כולם אומרים שקל. עכשיו תראו איך אנחנו בעזרת השם נשנה את זה, בזכות זה שאנחנו משועבדים לאותיות. עכשיו שנוכיח שהמבטא האמיתי הוא קוף, אז עכשיו אנחנו נתחיל להשתנות, במקום לומר שקל, אנחנו נאמר שקל. למה? כי אנחנו משועבדים לאותיות. אז הפעם זה שינוי לטובה. לפעמים זה שינוי לרעה. עכשיו שאנחנו נוכיח את האמת, אז יש שינוי לטובה. אם יבוא אדם וירצה בערבים ויגיד איזה דעה משובשת, שבמקום לומר, במקום לומר מם, זה עוד לא נכונה. צריך מם לומר נון. למשל, אז אנשים אחרי זה, במקום לומר מורה, יתחילו להגיד נורא. למה? כי הם משועבדים לאותיות. בשפה הערבית אין דברים כאלה, אין להם שום שעבוד לאותיות, אין להם משהו שמשעבד אותם. אצלנו יש הרבה יותר סיכוי לשפה להשתנות מאשר אצלהם. אצלהם השפה מדוברת, אין סיבה בעולם שהיא תשתנה, בפרט שלא מדובר בעיר קטנה ולא במדינה קטנה, אלא ב-180 מיליון ערבים שחיו כמו חיים עכשיו, כמו שהם חיים פעם, באין הפרש. אז אנחנו יכולים ללמוד הרבה מהשפה הערבית. אז יש לנו כבר את הנוסחה מרס"ג ומאוד כמה, זה לא רק רס"ג, שאומרים לנו שהשפות, האותיות, שוות לבד משלוש כאן שאין כאן, שלוש כאן שאין כאן. יש לנו גם את הרמב״ם שאומר לנו שהשפה הערבית היא בלי ספק לשון הקודש שהשתבשה מעט. אז זו עוד סיבה טובה ללמוד מהשפה הערבית. ידוע גם כן היום, זה דבר ידוע, שהשפות השמיות יש להן הרבה תכונות זהות. מה זה נקרא שפות שמיות? לשון הקודש, ערבית, ארמית. ביחס לשפת הנוצרים בארצותיהם, שזה בכלל סוג אחר, שפה מסוג אחר. אז ודאי שהשפה העברית קרובה ללשון הערבית מאשר לשפה הנוצרית. אז זה בעצם מסלול שני כדי להוכיח את המבטא האמיתי, ומסלול שלישי להוכיח את המבטא האמיתי זה ממאות מחברים בני ארצות ערב, כולל הגאונים, רס"ג, רב סעדיה גאון, כולל הרמב״ם, שהם כתבו חיבורים בערבית, באותיות בעברית. מצוין. הם כתבו מילים בערבית באותיות עבריות. עכשיו, כל מקום שהאות בעברית היא שונה מהאות הערבית, הם עשו לה סימון, שמו נקודה מעל. ואנחנו רואים באיזה אותיות הם שמו נקודה מעל. בסך הכל, אם רצו לכתוב למשל את המילה ג'אבר בערבית, אז הם כתבו ג' בעברית עם נקודה למעלה. לומר לך שזה לא גבר, אלא זה שונה מהג' הרגילה, זה ג'אבר. אבל למשל באות ג' הם לא סימנו נקודה, הם אולי סימנו קו שמסמל שזה רפה ולא דגש, אבל לא סימנו נקודה. לומר לך, תלמד מכאן שהרימל שלנו שווה לרימל של הערבים, והוואב שלנו שווה לוואב של הערבים, אבל הגימל היא שונה, אצלהם זה ג'ימל ולא גימל. זה לא מחבר אחד ולא שניים, זה מאות מחברים, וזו ברכה פשוטה, ברורה, ללא ספק. עכשיו נתחיל את האותיות מא' ועלה. האות א' זה האות הכי קלה למבטא. כל תינוק שנולד, זו האות הראשונה שמבטא שהוא מתחיל לבכות. גם אחרי שהוא מתחיל לגדול, המילים הראשונות שלו זה אבא ואמא, הן מתחילות באות א'. האות השנייה שלהם זה מאותיות השפתיים, לא צריך עוד שיניים, גם כן אותיות מאוד קלות למבטא יחסית, אבל האות א' היא האות הכי הכי קלה. כולם מבטאים אותה, אין בעיה. הבעיה היא באלה שלפעמים מחליפים אותה באות ה' ובאות עין, צריך מאוד להיזהר. א' זה האות שנמצאת הכי למעלה בגרון, הכי למעלה, א', והיא הכי פשוטה, בלי שום מאמץ, א'. לעומת זאת האות ה' היא יותר עמוקה בגרון, יותר עמוקה בגרון, קצת יותר מאמץ מהאלף, ה', ה', העין היא עוד יותר, ודאי ודאי, כמו שראינו בספר יצירה, א', ה', ח' ועין אותיות הגרון, האות עין היא עוד יותר עמוקה בגרון, זה כשאדם מקיא, כשהוא מקיא לפחות, הוא יכול לבטות את האות עין כמו שצריך. זה הכי עמוק שיכול להיות בגרון, צריך אדם, קל ללמוד את זה, רק צריך לדעת כשאדם מגיע לתפילה, להיזהר בזה, א', ה' ועין. שאדם במקום לומר אהרון הכהן, לא יאמר בטעות הארון, במקום יאר השם פניו אליך, לא יאמר יהר ולא יאמר יער. רש"י במגילה אומר מדוע מי שמחליף בין עין לאלף אסור לו לעלות לדוכן, אסור לו לעלות לדוכן, כי במקום לומר יאר הוא יגיד יער, וזה משמע לשון כעס. זה האות א'. מצד שני, מרוב שהיא קלה לביטוי, היא גם כן קלה לבליעה. אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, כל אדם שמברך, לא כל אדם, הרבה מבני אדם שמברכים, במקום לומר, שימו לב, ברוך אתה, אמרתי אתה, הוצאתי א', הרבה הרבה מהאנשים אומרים ברוך אתה, ברוך אתה. את האלף הם משמיטים, לוקחים את הניחוד שלה, את הפתח שיש בה, מלבישים על החף שלפני כן. לחף שלפני כן אין תנועה, היא בשווה. לוקחים את הפתח, שמים אותה על החף, אומרים ברוך אתה ובולעים את האלף. כיוון שהיא הכי קלה למבטא, היא הכי קלה לבליעה, הכי קל לדלג עליה. צריך לשים לב, א', לבטא אותה כמו שצריך. ואחר מכן יש לנו את האות ב', האות ב' היא מהאותיות של בגד כפת. יש לה שני מבטאים, האות ב' אין עליה מחלוקת. אשכנזים, ספרדים, תימנים, כולם אומרים ב'. לעומת זאת האות ב', חלק מעדת הספרדים שכחו אותה. תגידו לי אתם מה הסיבה שהם שכחו? פשוט, בהשפעת השפה הערבית שכחו את האות ב'. לערבים אין ב', אז כיוון שהשפת האם הייתה בעצם שפה ערבית, אז שהגיעו לדבר בלשון הקודש, דיברו בדיבור הרגיל. במקום לומר ערבית, הם אמרו ערבית. אין להם ו', במקום ו' נהיה ב'. אשכנזים שמרו עליה, תימנים שמרו עליה. מה אנחנו צריכים לעשות? גם כן, לקחת מכל העדה את הדבר הטוב. אז גם אם אדם שעלה מארצות המזרח ולא התרגל לומר ו', הוא צריך ללמוד לומר ו' כמו שצריך. זה האות ו'. לאחר מכן יש לנו את האות ג', גם היא מאותיות בגד גפת הפשוטה, אין עליה מחלוקת כמעט. ספרדים אשכנזים אומרים ג', תימנים אומרים ג'. אם נלך לפי הרוב, פשוט הרוב המכריע זה הספרדים האשכנזים, צריך לומר ג'. אבל חוץ מזה, רב סעדיה גאון כותב מפורשות, אין ג' בעברית. אין בעברית כמו האות ג' של ג'אבר. כותב את המילים האלה בפירושו לספר יצירה. אמרנו גם כן שהרמב״ם, שהוא כותב את האות ג', את האות ג' הערבית, הוא כותב ג' עם נקודה, זה מוכיח שאין כזאת אות בעברית. זה מספיק. בפרט יש שני סוגים אצל התימנים. המדקדקים אצלם יותר אומרים ג', הפחות מדקדקים אצלם אומרים ג'. מישהו שם לב להבדל? הראשון הייתה אות שהיא לבדה, השנייה הייתה צירוף של ד' וז' ביחד. תגידו ד' וז' ביחד. שמתם לב?
ג'.
תגיד ד' וז' בבת אחת. לא, 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 תגיד את האות ד' הרגילה ואחריה את האות ז' הרגילה במהירות. יופי. מי שמבטא ככה זה ודאי ביטוי משובש לחלוטין, עליו אין מה לדבר. אני מדבר גם על אלה שמבטאים אותה ג'י. גם זה אמרנו מרסק והרמב"ם, מוכר שזה לא נכון. כל עדות הספרדים האשכנזים לא מבטאים ככה.
אין ג'ימל בעברית?
אין ג'ימל בעברית.
אז מה אנחנו אומרים
ג'ירפה? אה? עושים ג'ימל עם נקודה למעלה, זה מילה לא רזית כמובן. אין ג'ירפה בלשון הקודש. בלשון הקודש קוראים לה זמר.
רגע, הערבים יש להם בית?
בוודאי, היום עשו מחקרים וגילו ללא ספק שהג'ירפה היא החיה הכשרה בתורה שנקראת זמר. ג', אחר כך יש לנו את האות רימל. האות רימל, לא כמו מקודם שהספרדים והאשכנזים שמרו עליה והתימנים פספסו אותה, הפעם זה הפוך. ספרדים ותימנים שמרו אותה, זה דבר חופשי לומר רימל, ולעומת על אשכנזים שכחו אותה. תגידו לי אתם מה הסיבה? כי לא עליהם בשפה את האות רימל.
מי אומר רימל?
ספרדים, כל הספרדים, בכל עדות המזרח, כולם אומרים רימל.
יש כאלה שמדברים לי בבית כנסת, והם עצמם עושים לב שהם מדברים ברימל. עם הדיבור הרגיל שלהם, אז
כן. כן,
כן.
אז אם נלך לפי הרוב, אז ודאי נלך לפי הספרדים והתימנים, בפרט שזה דבר ידוע שהספרדים והתימנים שניהם שמרו על המסורת האותיות הרבה הרבה יותר ממה ששמרו בארצות אשכנז. ידוע מה שכתב רבי אליהו בחור מחכמי אשכנז, אם תמצא חמור עולה על סולם, תמצא אשכנזי מדקדק. לא חס ושלום להקנית, אני עוזר חס ושלום, אשכנזים הם בדיוק כמונו אותו דבר, רק פשוט כל אחד התמחה בדבר מסוים. הם מומחים בדברים מסוימים, אנחנו מומחים בדברים אחרים, וכל אחד זה החיל שלו. יש בצבא הרבה חילות, כל אחד מתמחה במה שלו. אנחנו זכינו להתמחות שהמבטא שלנו מדויק כהלכה.
אין לנו רימל.
לאתיופים אין רימל?
רימל.
אין רימל.
רימל.
לא הבנתי.
הם רק רימל.
אה?
איפה יד? עוד הגוש.
רימל, כן, אין לכם.
אין להם
גימל. אין לכם רימל?
נעשה להם
עכשיו.
אין להם רימל.
בסדר. איך מבטאים את הרימל? לפני כן, דבר אחד, רב סעדיה גאון כותב שם בפירושו לספר יצירה שהאותיות בגד כפת, הרפה והדגש היה כל כך רגיל במבטא אפילו אצל נשים ועמי הארץ, עד שכאילו דבר ידוע, אישה אחת קראה לבנה שקראו לו גד, אז היא קראה לו שיבוא לבית, גד, גד, ירד,
גד,
ירד. בהתחלה גד, כי זה בגד כפת בראש מילה, אז זה ג', כשהוסיפה ואמרה יא, זה אותיות האבי, בגד כפת אחרי האבי, זה רפא. אז אותה אחת שלא למדה מעולם, אבל ככה זה הדיבור הפשוט אצלך, גד, גד, יא, גד. כאן כותב רסג. בסדר, איך מבטאים את הגימל? שימו לב, יש לנו עוד שהיא מאוד מאוד דומה לגימל, זה עוד כף. שניהם, המוצא שלהם מהחך. תנסו, תבטאו, תגידו גימל, גה, זה מהחך, מהחצי ומטה. גם הכף, זה מהחך, מהחצי החך ומטה. כף וגימל, הן מאוד מאוד קרובות. הרפא, מה הרעיון של הרפא? למה זה נקרא רפא? בדגוש אני ממקד את האוויר, את הרוח שאני מוציא מתוך הגרון, אני ממקד בנקודה מסוימת בחך. לעומת זאת ברפא אני לא ממקד את זה, אלא זה כביכול יותר, נקרא לזה מרוח קצת, מרוח קצת. שימו לב, ניקח אותיות אחרות. ב' זה ממוקד יותר, לעומת זאת ו' זה משהו קצת יותר מרוח. זו הסיבה שאני יכול להאריך בה. ו' אני יכול להאריך, אני יכול לומר ומי שיכנס עכשיו לחדר הוא ידע שאני מבטא את האות ו'. לעומת זאת אם אני אגיד ומי שעכשיו ייכנס לחדר הוא לא ידע מה אני באיזה אות אני מאריך. אי אפשר להאריך בהיגוי עצמו.
אתה שהוא שומע בה.
אם הוא עכשיו ייכנס באמצע, עכשיו ייכנס, הוא לא ישמע. אבל אם אני אגיד הוא ישים לב. אותו דבר הפה, אי אפשר להאריך בה. לעומת זאת עד כלות הנשימה אני יכול להאריך בה. אותו דבר כף, אי אפשר להאריך בה, היא ממוקדת, היא נקודה אחת בתוך החך, כף. לעומת זאת עד כלות הנשימה אני יכול להאריך. אותו דבר הגימל והרימל. הגימל ממוקדת, גא. הרע הוא נמצא באותו מקום, באותו מקום של הגימל, שזה כמו שאמרנו מאוד 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 קרוב לכף, אבל גם הרימל וגם הכף הם יותר מרוחים כאלה. אני לא סוגר את האוויר על נקודה מסוימת, אז זה יוצא לי או מאוד מאוד קרובות. הכף והרימל מאוד מאוד קרובות. נלמד בהמשך.
איך אומרים?
רימל? עם דגש אתה אומר גימל. בלי דגש, אם אין נקודה, אם אין נקודה, או בלשון הילדים, אם אין סוכריה בתוך האות, אז אתה אומר רימל. למשל מרן אברהם. לעומת זאת אתה גיבור לעולם השם. גיבור, יש שם דגש קל בתוך הגימל.
למה זה אחרי אותיות אלי?
שאלה, נגיע. מרן אברהם, מי שאומר מגן הוא לא אמר כמו שצריך להגיד לגב תחילה, הוא יצא דחורה, לא שינה את המשמעות, אבל הוא לא אמר כמו שצריך. מרן אברהם, ככה צריך לומר. היום המבטא של רוב בני העולם ברש, הרש האמיתית היא יוצאת מהשיניים, נלמד עליה בהמשך. היום רוב העולם כמו ילדים קטנים, גם המבוגרים כמו ילדים קטנים, אין להם כוח לבטא את הרש, הם אומרים רש. יש שני סוגים בעולם שאומרים את הרש. יש כאלה שאומרים את הרש, הרוב ככה, אומרים את זה ממש מהחך, זה שיבוש גמור. לומר ככה רש זה שיבוש גמור. הם מבטאים את זה, יש חלק מבטאים את זה מהחך סמוך מאוד לגרון, ויש חלק מבטאים את זה בדיוק כמו הרימל. רוב העולם מבטאים את זה כמו הרש, כמו מבטאים את זה סמוך לגרון. אם הם קצת יורידו, הם יגידו בדיוק את הרימל המדויקת. רימל. בסדר? מאוד מאוד קרוב.
רימל. רימל. כן. זה לא טוב.
זה מצוין.
אז עוד פעם, אנחנו רוצים את הגימל מודגשת ואת הרש, שלא יתבלבלו לנו.
הרש, אנחנו נדבר עליה בהמשך. נלמד לבטות אותה כהלכה. אני מוציא את
הרש ממקום שהוא, כשאני מוציא את הרימל.
עוד פעם, את הרש אתה צריך להוציא מהשיניים.
איפה צריך
להוציא? תשבור את השיניים, תצליח להוציא. האות רימל האמיתית היא קרובה לאות רש המודרנית, הרחובית.
רש הרחובית.
בסדר, אני חוזר. הרש הרחובית המשובשת היא קרובה מאוד לרימל האמיתית. בסדר? ההבדל הקטן ביניהם שהרש הרחובית המסויה הם מבטאים אותה מהחך סמוך לגרון, והרימל היא יותר סמוכה לכף. זהו. אני חוזר, ג' עם דגש, ג' ג' בלי סוכריה בפנים, בלי נקודה בפנים, מבטאים את זה ג' נמשיך הלאה. האות ד' כולם מבטאים אותה כמו שצריך. ד' לעומת זאת האות ד' הרפויה נשארת את שתי עדות בלבד, התימנים והעיראקים. הם זכו לשמור על זה, ואנחנו אחרי שנשמור קודם כל מסורת אבותינו, כן? כל אחד אחרי שיהיה בקיא במסורת אבותה כמו שצריך, יוסיף הלאה, צריך להוסיף הלאה, ללמוד לבטאות את האות ד' כהלכה. איך מבטאים אותה? אני אגיד עכשיו. האות ד', אני שם את הלשון על נקודת החיבור של החיך והשיניים. זה ד'. שימו לב, תגידו. ד'. איפה היא נמצאת?
ד'.
על הלשון, על השיניים והחיך ביחד, נכון?
ד'.
נכון? ד'. האות ד', אני יותר מרפא אותה, ואני מניח את קצה הלשון בין השיניים. זה יוצא לי בדיוק כמו הזמזום של הדבורה. בדיוק. שמתם לב? עוד הפעם. ד', אני שם את הלשון על החיבור של השיניים והחיך. ד', אני מנמיך קצת הלשון, מרפא אותה קצת, ואת הקצה שלה אני שם בין השיניים. עוד הפעם אתם שמים לב שבא... את זה בעצם הזכרנו לפני כן. ד' אי אפשר להאריך בה, ד' אפשר להאריך בה, מאותה סיבה היא לא כל כך ממוקדת, ניתן להאריך בה. זו הסיבה שכתבו האחרונים, שבפרט בקריאת שמע שיש מצווה להאריך באחד, אדם צריך ללמוד לבטאות את הד', ומי שלא יכול לבטאות ד' כהלכה לא אומר אחד ד', זה טעות. עדיף שיאמר אחד ויכוון מיד תוך כדי דיבור, יכוון את הכוונות. אבל הכי טוב ללמוד, לימוד חל מאוד. אחד...
קצה הלשון כאילו בין השיניים.
קצה הלשון בין השיניים. מצוין.
אחד...
מצוין. האות ה, אין עליה מחלוקת. אלא הבעיה היא שעדות מסוימות לא מקפידות לבטאות את ה, כמו שצריך. ה ולא א, מהרה לשון מהר, ולא חד ושלום מהרה שפירושו כללה. הלאה, האות וו, אצל רוב הספרדים, כמעט כל הספרדים ואצל התימנים, מבטאים אותה בדיוק כמו W אנגלית, ווא, ולא כמו האשכנזים שמבטאים אותה כמו האות V האנגלית. אגב, גם הספרדים בספרד, חלק מהם היו מבטאים את האות וו כמו שצריך, וחלק היום, הרבה מהם היו מבטאים את האות וו בדיוק כמו האות וט. מאותה סיבה שבספרדית לא היה את הוו הזאת. הרד"ק, שהוא ספרדי שחי בצרפת, מזהיר על זה, מזהיר לא לעשות כמו אלה שלא מבחינים בין וו לבין וט, אלא וו לחוד, וט לחוד. מה הוכחה לכך? הוכחה פשוטה, לא יכול להיות שיש שתי אותיות משמשות בכתר אחד. לא ייתכן שגם וט וגם וו שניהם יהיו אותו דבר. גמרנו, ודאי שהוו היא לא וו. זו הוכחה הכי פשוטה. הוכחה שנייה,
וו היא לא וו,
היא לא וו. כי אם היא ו, אז היא וט. ואנחנו צריכים שתי אותיות, וט ועוד משהו.
וו זה לא ו.
וואו, האות וו.
וואו,
זה לא... אי אפשר לבדות אותה וו כמו המבטר יחובי. כי אם ככה, מה בינה לבין הוות?
אתה שומע וו, אתה שומע וט.
כי אתה משנה את המילה.
מה זה משנה?
אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך
דוגמה. אולי הם בית רפויה ויש וו.
תגיד לי, כווה בבית וכווה בוו, מה ההבדל? תגיד פעם עם וו.
כווה.
אותו דבר אמרת.
כווה.
חבל הזמן, אמרת את אותו דבר בדיוק.
תקווה שתלמד טוב.
אז הוכחה ראשונה, כמו שאמרנו, לא ייתכן שתי אותיות בכתר אחד. הוכחה שנייה, רס"ג מעיד לנו שהאותיות לבד משלוש כאן ושלוש כאן, כל האותיות שוות. גמרנו, בכל השפות הערביות אומרים וואו, וו' אין להם. אז רס"ג אומר שוואו יש, ו' אין. אז מוכח שהוואו היא וואו ולא וו. הוכחה שלישית, מכל המחברים שכתבו בשפה הערבית באותיות עבריות, שבמקום וואו בערבית כתבו את האות וואו שלנו בעברית.